בא המטופל שלי יושב בחדר, אני אומר, תגיד, למה הגעת אליי? הוא אומר, כי אני רוצה מערכת יחסים יותר טובה, אני רוצה לדעת, אני אומר, אני מתוסכל. אמר, אתה לא עונה לי על השאלה. אמרתי, לא שאלתי אתכם אם אתה מתוסכל. השאלה האמיתית אם אתה מתוסכל מספיק.
בדיוק. האם סבלת מספיק? כדי שאתה תהיה מוכן לעשות את זה. זה לא אם אתה יכול, אם אתה מוכן.
יש פה פיזיקה. הרבה מאוד פעמים כשאני עובד עם אנשים, אומרים, וואו, למה זה קרה לי? ולמה הייתה לי את המערכת הזאת? ולמה...
כדי שתהיה מוכרח לזוז.
שתהיה מוכרח לזוז.
אתה יודע, אני יושב עם כל כך הרבה אנשים שהם פיק פרפורמרס, אתה יודע, באים אליי אנשים שהם בטופ של הספורט, של הפוליטיקה, של הבידור, של העסקים, של האנשים לא יאמינו לאיזה אנשים יש רגשי נחיתות. אנשים שאובייקטיבי הם כל כך מצליחים, יש להם כל כך הרבה אינדיקציות, ועדיין הדבר הזה יושב שם, maybe I'm not good enough.
אם אדם קיבל ציון 40, זה לא כישלון או הצלחה. אם כל החיים שלו קיבל 0, זה הצלחה גדולה מאוד. ואם כל החיים שלו קיבל 90, אז אולי זה חוויה של כישלון. כישלון והצלחה זה לא עובדה, כישלון והצלחה זה פרשנות.
לא לוקח את זה לזהות שלי.
לגמרי, והמשך, אין הזדמנות ללמידה. אין הזדמנות ללמידה.
נכון. ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לכם לעוד פודקאסט שלנו, פריצת גבולות. שלום מנצחים, שלום מנצחות ושלום לפרופסור ירון זיו.
שלום רב.
איזה כיף שאתה איתנו. היום אנחנו מארחים את פרופסור ירון זיו, שהוא דוקטור לפסיכולוגיה והוא דוקטור לחינוך. והאמת שיש לו הרבה תארים. אנחנו לא נגיד את כל התארים, אחרי אנחנו נגמור. אני יכול לספר לכם שהוא גם בוגר נבחרת 27. הוא גם רקדן די מקצועי בריקודים סלוני, ואפילו טייס. אז איזה כיף שהגעת לכאן. הולך להיות לנו היום שיחה ממש מעניינת בנושא של, נושא שמשותף לכל כך הרבה אנשים. כולם חיים אותו במודע, לא במודע, מרצון, מכפייה. הנושא הגדול הזה שנקרא שינוי. מה זה שינוי? מה השלבים שלו? למה חלק מצליחים? למה הרוב נכשלים? איך אפשר להעלות את הסיכוי שלנו להצליח? אפילו לדבר על כל מיני דברים כמו מה אצלנו מולד, מה אפשר לשנות. ואני ממש שמח שהגעת לפה. תודה לך שהגעת.
שמחה רבה.
ובוא נתחיל באיזושהי... בוא נפרק רגע את המילה הזאת, שינוי. מה זה בכלל שינוי? איזה סוגי שינויים יש? הרי חלק נופל עלינו, אין אדם שלא עובר שינוי, אדם ארגון. חלק נופל עלינו וחלק אנחנו רוצים. אתה יכול לנו איזו הבחנה?
כן, בטח, נעשה הבחנה. קודם כל, ההגדרה הראשונה של שינוי, ששינוי זה תנועה. כל פעם שאנחנו מדברים על איזשהו שינוי, אנחנו נעים, נעים ממקום אחד למקום שני. ברגע שאין תנועה, זאת אומרת שאין שינוי. כן, אתה יכול לראות את זה על בעלי חיים, ברגע שאתה רואה בעל חיים שלא מזיז את הרגליים שלו, אתה מבין שהוא החזיר את נשמתו לבורא. ברגע שזזנו, אז שינינו מקום, שינינו תנוחה, אתה משנה את התנועה של הראש שלך, אני משנה את התנועה של הידיים, כל הזמן יש תנועה.
זה מעניין אגב מה שאתה אומר, אמרת את זה על בעל חיים, בוא נגיד את זה על בן אדם.
ברור.
מי אין לו שינוי, מי שמת.
לגמרי. אז כבר הרגליים שלו לא יכולות לזוז. אבל ברגע שאנחנו, עוד כשאנחנו בתוך הרחם, דרך אגב, אנחנו משנעים. כי בתור עובר אנחנו כל הזמן נעים בתוך הרחם של אמא שלנו, אז השינוי קורה כל שנייה. ברגע שאנחנו יוצאים לעולם, אז אנחנו מזיזים רגליים, מזיזים ידיים, אנחנו כל שנייה זזים, כל שנייה משנים. זה יכול להיות לשנות תנוחה, לשנות מצב, לשנות מצב רוח, לשנות חשיבה, לשנות התנהגות. ובעצם אנחנו, כל החיים שלנו חיים דרך שינויים. כשאנחנו מסתכלים על המערכת שכוללת לכולנו, אנחנו מבחינים בשלושה סוגי שינוי עיקריים.
כן.
יש לנו שינוי שנקרא שינוי טבעי. יש לנו שינוי טבעי, קודם כל פיזיולוגי. אתה ואני כבר עברנו קצת...
לא חייבים לדבר על זה, אבל כן. אני רציתי להגיד כמו עובר, שהוא משתנה כל הזמן, אבל כמו בן אדם שהוא מתבגר.
עברנו קצת, אז אנחנו כבר לא אותו דבר כמו שהיינו בני 20. זה שינויים טבעיים. שינויים טבעיים שאנחנו עוברים בגוף שלנו, בצבע שיער שלנו, בקרס שלנו, אצל נשים זה בצלוליטיס, כל אחד יש לו את השינויים שלו. יש לנו שינויים סוציולוגיים טבעיים. למשל, אנחנו הולכים לגן, הולכים לכיתה א', גומרים חטיבה, תיכון, צבא, אוניברסיטה או עבודה, מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, אלה שינויים סוציולוגיים טבעיים. זה מסלול חיים. אלא אם כן, מישהו בוחר במודע לא לעשות את זה, אבל אלה שינויים סוציולוגיים טבעיים שקורים לכולנו. ויש גם שינויים פסיכולוגיים טבעיים. זאת אומרת, בתחילת הדרך, החשיבה שלנו היא בצורה מסוימת, והיא משתנה. כשאתה אומר לילד, למשל, מה שנקרא, להסתכל על דמות בטלוויזיה, אז הוא הולך מאחורי הטלוויזיה לחפש איפה הדמות. כי החשיבה שלו היא חשיבה חד ערכית, הוא לא מבין איך הדמות הזאת נכנסת לטלוויזיה. כשהוא גדל, הוא מבין כבר שיש משהו אחר. אז זה שינוי טבעי. יש לנו שינוי אחר, שנקרא שינוי כפוי. שינוי כפוי ובלתי מתוכנן. נוחת עלינו. לא תכננו את זה. חס וחלילה, מלחמה, רעידת אדמה, מחלה שלא תכננו אותה. אלה שינויים שנוחתים עלינו ואנחנו לא יכולים להתכונן אליהם. כן. שזו התמודדות אחרת פסיכולוגית שיש לכולנו בעניין הזה.
שזה, כן? אגב, שזה אגב מעניין, אנחנו מדברים על זה, אני מדבר על זה הרבה, שבעצם אחרי שכבר עברתי כמה שינויים כפויים כאלה שלא כמו מה שרציתי, כמו משהו בריאותי.
לגמרי.
זה הדברים האלה שרק בדיעבד אנחנו מבינים שבעצם הבעיה הזאת הייתה השער לרמה הבאה שלנו, כי אנחנו חייבים לפתח יכולת חדשה, אחרת אנחנו לא נעבור את השינוי הזה. איך זה נקרא? שינוי כפוי.
כן, זה שינוי כפוי, אבל הוא בעצם, מה שהזכרת במשפט האחרון, הוא מאוד דומה לאבולוציה של דרווין. כי מה אמרת עכשיו? אמרת ששינוי כפוי זה מכריח אותנו להתפתח, וזה בעצם מה שדרווין דיבר. נכון. אותו ברווז שחי במים והייתה היבשה, אז הוא היה חייב לסגל לעצמו מיומנויות של לחיות גם ביבשה, ואז הגנטיקה, שהיא בעצם נקראת אפיגנטיקה, זאת אומרת, גנטיקה מושפעת סביבתית, יוצרת מוטציה כזאת שמאפשרת לנו להסתגל למצבי שינוי. כל בעל חיים חייב לעשות את זה, ואנחנו כבעלי חיים הזקופים הולכים על שניים, חייבים לעשות את האדפטציות האלה לשינויים כפויים שאנחנו חווים אותם. ואתה יכול לראות את זה, עולה לנו הדלק, יורד לנו הדלק, יש לנו יוקר מחיה, אנחנו איכשהו חייבים ללמוד להסתגל, כי אחרת אנחנו לא נשרוד.
שזה אגב, מי שמכיר אותי, קרא את הספר, הוא היה בבוקר פריצת גבולות, זה אותו התקף או אירוע בריאות שהיה לי, שלולא זה היה, כנראה הייתי ממשיך ונהיה מפקד חיל הים.
נכון.
ולא הייתי חי את המסלול שאני חי היום.
לגמרי, לגמרי. מזה אתה יכול להבין ששינוי כפוי, שאנחנו הרבה פעמים לא מסתכלים עליו תמיד בעין שלילית, בעין חיובית, בדיעבד אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, וואלה, איך התפתחתי דרך זה? איך צמחתי דרך זה, כמו מחלה, כמו חבר'ה לגירושין, שאנשים לא מייחלים לזה עצמם, אבל כשהם מסתכלים בדיעבד, הם אומרים, וואלה, זה אפשר לי לעצמו לעשות כמה דברים. זאת אומרת, המושג שלילי וחיובי, הוא מושג מאוד סובייקטיבי.
נכון.
זה יכול לתפס לך שלילי במובן מסוים, ובדיעבד אתה מסתכל, וואו, איך זה פיתח אותי. או מערכות יחסים, אני הרי עושה כמון בנושא של מערכות יחסים זוגיות.
כן.
אז אנשים איך המערכת הזאת נסתיימה,
עוד נדבר כמובן על זה.
ובדיעבד אומר, וואו, איך זה הכשיר אותי למערכת היחסים הרבה יותר טובה שיש לי. וסוג השינוי השלישי זה סוג שינוי מתוכנן.
אני, בזכותך, אני אוהב לדמות את זה לאנשים בצורה שכמו שרצים, נגיד, 3,000 מכשולים או 400 משוכות, הטבע, האלוהים, היקום, מעמיד בפנינו מבחן רצינות שהוא כמו מכשול כזה, ועכשיו יש לנו ברירה, או לזחול מתחת, או לפתח יכולות ולעלות מעל.
נכון.
ואם עלינו מעל, בעצם פיתחנו יכולת והיא נשארת ומביאה אותנו לרמה הבאה שלנו.
לגמרי, לגמרי. שזה היה,
זה מעניין שאמרת את זה, זה ממש אבולוציוני. זה גם אבולוציה של כל היקום וגם של כל אחד מאיתנו ברמה הפרטית.
נכון. וזה משנה את צורת ההסתכלות. כי הרבה מאוד פעמים כשאני עובד עם אנשים, אומרים, וואו, למה זה קרה לי? ולמה הייתה לי את המערכת הזאת? ולמה, אני אומר, תשמע,
כדי שתהיה מוכרח לזוז.
שתהיה מוכרח לזוז, שזה יכין אותך למערכת אחרת ולהתפתחות אחרת, שלא היית עושה אותה אילולי זה מה שקרה לך.
כן.
וזה גם מה שקרה לך, זה מה שקרה לי, זה ממש קורה לכל אחד מאיתנו. כך שההסתכלות על הסתכלות חיובית או שלילית, זה בדיעבד, בדיעבד אנחנו מבינים איזה התפתחות אדירה זה עשה, דווקא השינוי הכפוי הזה.
והשלישי?
והשלישי זה סוג שינוי מתוכנן. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תמונה מנצחת, יש לנו רעיון, יש לנו חזון.
זאת אומרת, פרו-אקטיבית, בן אדם, פרו-אקטיבית, בן אדם רוצה לשנות את עצמו.
אנחנו עושים צעדים לקראת להגיע לשינוי הזה. שזה שינוי שאנחנו מתזמנים אותו, אנחנו קובעים לעצמנו מטרה, אנחנו יודעים לעצמנו לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, ואנחנו מייצרים את הצעדים לקראת השינוי בהתאם לחזון שיש לנו.
אגב, מעניין מה הסטטיסטיקה של המחקרים, מה המחקרים אומרים, כמה אחוז זה כפוי, כמה אחוז זה יזום?
אז נורא מעניין, מכיוון שהמחקרים מראים שרוב השינויים שקורים הם בגלל שינויים כפויים ולא בגלל שינויים יזומים.
רציתי להגיד את זה. אז הנה, אז גם המחקרים תומכים את זה. אני שעמדר בשפה שלי, אני אומר שיש שינויים מגדולה. יום אחד אתה מקבל איזושהי תובנה ואתה רוצה להשתנות, זה היזום. ויש שינויים שזה לא מגדולה, זה מה שנקרא מפחד, מכאב. זה כל כך כואב. היקום, אלוהים, מאמין בפנינו, משהו כל כך כואב שאנחנו מוכרחים להשתנות. וכמובן שרוב השינויים, תחשבו, אם הצופים שיחשבו עכשיו על של כל אחד על השינויים שהיו לו בחיים, בדרך כלל הם נגרמו ממשהו שהאיץ את זה, והמשהו הזה הוא התחיל כבעיה, ככאב, ובסוף זה הסתיים.
וכאן אתה מעלה נקודה נורא מעניינת, שבעצם עונה על השאלה, מה בעצם קורה בתוך האדם שמייצר שינוי?
זה היקום, זה היקום, התקשר
להגיד שזה נכון, כל מה שאתה צריך זה אהבה. כן, אבל אחד הדברים המעניינים זה ש למה, בוא נשאל את השאלה רגע, למה באמת שינוי קורה רק כתוצאה ממצבי כאב? וזה לא קורה בדרך כלל ממחשבה. כשמסתבר דבר מאוד מעניין, השינויים שאנחנו עושים קורים בגלל רגשות ולא בגלל מחשבות.
מעניין.
המערכת הלימבית שלנו כן. עובדת. וכשהמערכת הלימבית עובדת, לא הפרונטל קורטקס. אם זה היה נכון שהפרונטל קורטקס היה עובד, העונה הקדמית שלנו שהיא אחראית על מחשבה והיא הייתה עובדת, אז כל אדם שהיה יודע שאסור לאכול אחרי 7 בערב, כי זה לא בריא, לא היה אוכל, לא היית אוטו ב-12 בלילה במסעדות. כל אדם יודע שצריך ללכת הליכה כדי לשמור על המערכת הקרדיו-וסקילרית, היה הולך כל יום את ה-45 דקות שלו. איפה? אתה רואה אנשים שהם קאוץ' פוטייטו, למרות שהם יודעים. הפער האדיר בין מה שאני יודע לבין מה שאני עושה. מסתבר כשבודקים מה הניע אנשים ומה הזיז אותם, רגש. זה יכול להיות מוות של מישהו, זה יכול להיות מחלה של מישהו, זה יכול להיות אמוציות, יכול להיות מצבים של התאהבות. כן. אדם ש... ואני יכול עוד פעם להראות את זה בקטע הזוגי, אישה למשל שלא הקפידה בכלל על מרמי הגוף שלה, ולא הקפידה על איך היא נראית, והיא הזניחה את עצמה. פתאום היא תאהבה, ופתאום אתה רואה אותה רצה והולכת...
או שמישהו אמר לה משהו ואז.
ופתאום מישהו הפעיל אותה, כן? בקטע הזה, אפילו זה היה נורא מעניין, אפילו בנינג'ה ישראל אתמול. זה היה ממש ככה, בנינג'ה ישראל. הבחור הזה אמר, אני באתי לנצח, זה בחור שלחץ על הבאזר, כמו אמר, כי הפעם הקודמת הוא זיזל בי, אני אראה לו. זה הקטע שהפעיל אותו. אני אוכיח לו.
מעניין שאתה אומר את זה, זה מה שאני קורא תוכנת ההפעלה. מחשבה מייצרת רגש, רגש מייצר פעולה, פעולה מייצרת תוצאה. כי זה שמישהו חושב, הרי כל אחד חושב, אני אבוא הביתה ויהיה כיף ויהיה זה, ואז הוא בא הביתה, הוא רואה משהו שהוא מספר עצמו לסיפור, ואז זה מעצבן אותו, רגש, ואז הוא פועל.
נכון.
אנשים, האמת היא שכל מה שאנשים עושים, קונים, מוכרים, באים, עוזבים, מחבקים ומרביצים, כמובן שזה הכל רגש.
הכל רגש. והרגש מפעיל אותנו, הרגש מפעיל אותנו לחלוטין. הוא יוצר מצב שמה שנקרא, או מוטיבציה, עכשיו אני עושה, או אני ככה יותר לא חי דקה. זה המשפט שעובר, ככה אני לא חי שנייה יותר.
שזה גם מעניין, אני, שאני שואל אנשים, אתמול היה יום כזה, יש לי שאלה קבועה שאני שואל אנשים, שאני מסתכל, אני ככה, אני אומר לו, כי הוא אומר, כן, אני רוצה, ואני רוצה להשתנות, ואני רוצה לעשות, ואני מסתכל, תגיד, סבלת מספיק? באמת סבלת מספיק? כי עד שנקרא, הנקודה הזאת, I've had enough, זהו, אני לא מוכן יותר. כי מי שלא סבל מספיק, מה שנקרא, הוא כנראה עוד לא מוכן לשינוי, מוכן לשלם את המחיר, זה לא שלא מוכן.
אתה בדיוק בא ומסמד את המשפט שאני אומר למטופלים שלי, בא המטופל שלי יושב בחדר, אני אומר, תגיד, למה הגעת אליי? הוא אומר, כי אני רוצה מערכת יחסים יותר טובה, אני רוצה לדעת, אני אומר, אני מתוסכל, אמר, אתה לא נעלה לשאלה. אמרתי, לא שאלתי אתכם אם אתה מתוסכל. השאלה האמיתית אם אתה מתוסכל מספיק.
בדיוק. האם סבלת מספיק? כדי שאתה תהיה מוכן לעשות את זה. זה לא אם אתה יכול, אם אתה מוכן.
יש פה פיזיקה. אתה שוכח שהמקור הוא תמיד פיזיקה. יש פה פיזיקה. יש תמיד לנו מאזניים, שבכף מאזניים אחד יש תסכול, בכף מאזניים אחרת יש נוחות. והרגל.
נכון.
והפיזיקה היא ברורה. כל עוד עוצמת התסכול שווה לעוצמת הנוחות, אין זוזה.
שיווי משקל.
בדיוק. ברגע שעוצמת התסכול גדלה בגרם מעוצמת הנחות, אז מתחילים לזוז.
נכון.
שזה קצת לא נעים כולם, להגיד, אבל ככה זה
קורה. תגידי, מבחינת אישיות, יש אנשים שיותר מוכנים לשינוי, פחות מוכנים, מה באישיות שלנו משפיע על זה? ואתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. האם כל אחד יכול להשתנות שינויים יזומים? האם, איפה כאילו הגבול? איפה הגבול בין הליבה שיש לבן אדם? לבין היכולת לפתח ולהתפתח. כי אנחנו רואים אחד הדברים שהכי מעניינים, והרי כל קוד המנצח וכל התפיסה שלי תמיד שהכל אפשר לשנות, הכל אפשר לעשות, אפילו מנהיגות ברור ואפילו קריזמה. ואיפה עובר הגבול? כי אתה יודע, אני אגיד את זה אפילו אחרת לפני שתענה, איך? זה נראה לי בכלל מטורף שאנשים, נגיד, חיים בין גיל 30 ו-40, והם לא יותר חכמים, הם לא התפתחו, הם לא אפילו שינו, איפה עובר הקו בין מה שקוראים תכונות או ליבה למה שקוראים באמת אופי, למה שקוראים אוסף הרגלים שאפשר לשנות?
נכון. תשמע, קודם כל אתה עושה את ההבחנה המאוד מדויקת, ואני אעשה את ההבחנה בשתי רמות. הבחנה אחת זה בין התנהגות נורמטיבית, נורמלית, מה שאנחנו קוראים, ובין הפרעת אישיות. כי בהפרעות אישיות הסיכוי לשינוי הוא מאוד קטן, בגלל שהסיכוי למודעות הוא קטן. למשל, בוא ניקח הפרעת אישיות שנקראת הפרעת אישיות נרציסיסטית. אין בלי לתת דוגמאות ספציפיות. אבל אנשים שיש להם הפרעת אישיות נרציסיסטית, הם כל כך מרוכזים בעצמם, שהם לא יכולים לקבל שום משוב. הם זורקים כל משוב ועודפים אותו. הם לא לומדים עם משובים, בגלל שהם לא בשלים, ואז הם לא יכולים להשתנות, כי אין שום סיכוי לעשות את זה. שינוי קורה בגלל שאני מוכן לקבל משוב ולעשות איזה תהליך. אז אנשים שיש להם הפרעות אישיות, כמו הפרעת אישיות גבולית, הפרעת אישיות נרציסיסטית, הפרעת אישיות... הם בעייתיים. הם בעייתיים מאוד מבחינת השינוי.
יש לי ממש צמרמורת שאתה מדבר על זה, כי זה בדיוק מקביל לשיטות שקודם מנצח, כי תמיד כשאנשים שואלים מה צריך לעשות שישנו, אנחנו נדבר על זה גם השלבי שינוי והכל, אבל הדבר הראשון שמעניין, שגם המדע תומך בזה, אין שינוי ללא מודעות. הדבר הראשון...
בשינוי הזו.
בדיוק. Yeah. כי אם אתה לא מודע בכלל שיש yeah. בעיה, אתה לא מודע שזה קשור אליך, אתה יודע, יש אנשים שחושבים שהם במינוס בגלל ראש הממשלה, לצורך העניין.
Yeah. שפה, אתה יודע, המשפט של סבתא שלנו, שהיה במשך מאות שנים, הוא לא בדיוק נכון. המשפט שהיה, אם אתה מודע, זה חצי דרך מהפתרון. הלוואי וזה היה ככה.
זה סבתא שלך דיברה ככה, סבתא שלי הגיעה משהו, לא ידע מה זה מודעות. היה חסו
אחר לגמרי, היה חסו חוק פרטו. חוק פרטו הנפשי, זה 20-80. 20% מהסיפור הזה מודעות, 80% זה מחויבות ועבודת פרך. לכן הגדרה של שינוי, זה שינוי לא מספיק שהוא שווה מודעות. מודעות, כדי שיקרה שינוי, צריך שינוי מודעות פלוס מחויבות.
נכון, מוכנות לשלם מחיר.
פה העבודה, נכונות לשלם מחיר.
אבל זה תנאי ראשון, נכון? התנאי הראשון זה מודעות. אחד הדברים שאני רואה...
זה אי אפשר לזוז.
אחד הדברים שאני רואה במפגש הראשון עם אנשים, בבוקר, בצד ולוט, בסנדק קודם, אני רואה איך פניהם מתקרקמות. כלומר, פתאום הם רואים, אחרי שהם מבינים מחובד העולם, העניין עם הילדים זה בכלל לא הילדים, זה כתוצאה מההתנהגות שלי, והקטע של המצב הכלכלי שלי בכלל לא קשור לכלכלה, הוא קשור... לאיך אני תופס ולמה אני עושה.
העולם שלי, למחשבות שלי, לאמונות שלי.
ורק אז הם באמת מתחילים אולי להיות מוכנים לשלם את המחיר.
ופה זה מכניס אותנו ל...
אבל אני רוצה רק להתעכב על מה שאמרת קודם. יש אנשים שגם אם תראה להם איך העולם עובד, גם אם תזה, עדיין לא מסוגלים לפתח מודעות, או שזה בגלל להיעדר בעצם של ידע.
יש אנשים שכמו שאמרתי, בהפרעות אישיות לא יוכלו, ויש אנשים שגם אם הם לא בפתולוגיה, זה שאלה של בשלות. שאלה של בשלות. המושג בשלות הוא דבר מאוד מאוד נכון. אתה יכול לפגוש את זה אצל הרבה מאוד אנשים שהם פוגשים אותך ואומר, יו, אלון, חבל שלא פגשתי אותך לפני 30 שנה. אם הייתי פוגש אותך לפני 30 שנה, לא הייתי צריך לעבור את מה שאמרת. אז כשאנשים אומרים לי את זה, לפני 30 שנה, היית זורק אותי מהמדרגות.
מעניין. זה נקרא בשלות לשינוי.
כי זה בשלות. הבשלות לשינוי זה תהליך שאין עליו קיצורי דרך. כן, ולכן אתה יכול לראות אנשים שיגיעו לפריצת גבולות, אבל ייקח להם זמן עד שהם ילכו לקוד המנצח, ויקח להם זמן עד שהם יבואו לנבחרת, ויש אנשים שיעשו טק 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 טק, וירשמו מיד. ויקח להם זמן עד שהם יפנימו את הדברים.
אז מה באמת יש בתוך בשלות? חוץ מי סבלנו מספיק? או חטפנו מספיק?
אז בקטע הזה באמת, א', סבלנו מספיק, ב', הנושא הזה של... אני רואה תהליכי זמן, לתהליכי זמן והתנסויות בחיים, מה שקרה, אם אנחנו מרוויחים את הקמטים שלנו ביושר, צריכים לזהות מה שקרה, דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם. מתי בני אדם מתעוררים, שאומרים, הנה זה קרה לי עוד פעם, הנה זה קרה לי עוד פעם, זה קרה לי עוד פעם עם אנשים בדייטים, כן, אני פוגש גבר, פוגש אישה, הנה עוד פעם הזמנתי את האישה שלא מתאימה לי בחיים, זה כבר אישה החמישית שקורית לי.
זאת אומרת, אנחנו חוטפים אותה כפה מהיקום כמה וכמה פעמים, בסוף אנחנו מבינים שאולי זה קשור אלינו איכשהו.
נכון, נכון. וכאן הזכרת עוד דבר אחד לגבי התכונות ובין התנהגות, שזו שאלה נורא מעניינת, מה כן ניתן לשינוי ומה לא ניתן לשינוי.
זה משהו שמעסיק אותי כל הזמן.
המחקר עוסק בזה המון, מה ניתן לשינוי ומה לא ניתן לשינוי. אתם אומרים, הדימוי שלי כשאני עובד עם זוגות, אומר, בוא נלמד מה ההבדל בין בזלת לבין גיר. הבזלת לא תשתנה. למשל, בוא ניקח למשל טמפו. טמפו, קצב. קצב זה בזלת. תנסה לקחת את אלי יצפן ותכניס אותו לסדנת ויפאסנה. גמרת אותו. כן, גמרת אותו.
הוא יהפוך את הסדנה.
כן, בדיוק. הוא תנסה לקחת אותך שאתה על במה ולהגיד לך עכשיו, מה שנקרא, תדבר.
עכשיו תשב בפודקאסט.
תשב לאט ותדבר לאט.
אם אתה רואה, אני משתדל.
כן, לא, זה כנגד הקצב הטבעי שלך. טמפו זה דבר. עכשיו, איך אנחנו יודעים לזהות את זה עם הילדים שלנו? אם אני למשל, יש לי טמפו מסוים ואני רואה את הילד שלי ותמיד יש ילד שהוא בדיוק בקצב ההפוך, נו כבר, משגע אותנו. וזה לא שאתה יכול לתת זריקה ופתאום הטמפו ישתנה. טמפו למשל זה בזלת, זה תכונה שהיא לא משתנה, כן? אני יכול לשנות התנהגות, למשל.
באמת מעניין, טמפו מתייחס למה?
קצב.
לתנועה, לדיבור, למה?
לקצב, לדיבור. כך למשל, תגיד לי עומר ברלב לדבר כמו טלי גוטליב. סליחה, בלי פוליטיקה. בחיים זה לא יקרה. בחיים זה, או רפי רשף.
וזה מתאי אנשים, אגב, הדוגמה הזאת
שם. תגיד לרפי רשף. שפתאום, או קובי מידן, אני בכלל לא נותן דוגמאות, התחילו לדבר עכשיו כמו יונית לוי. לא, אין, בחיים זה לא יקרה. כן? יש קצב מסוים, או תגיד לי, למשל, לדבר, להעט את הקצב שלי כשאני מרצה. אין מצב. כן? אני מדבר כי יש לי טמפו מסוים. זה קשור לאנרגיה שאני מביא, זה קשור למבנה אישיות שלי, זה קשור לתכונות הבסיסיות שלי. כן? זה משהו שלא נותן לשינוי. אני יכול בצורה מאוד מכוונת.
מה הבחנה באמת בין תכונה, מה שקוראים אנשים, לבין, לא יודע, מאפיינים אחרים?
מאפיין ההתנהגות ודפוסי ההתנהגות. למשל, אם אני הייתי אגרסיבי, אני יכול ללמוד להשתמש באסרטיביות. אם אני הייתי פסיבי, אני יכול להשתמש באסרטיביות, כי אסרטיביות זה לא תכונה. אף אחד מאיתנו לא נולד אסרטיבי. אסרטיבי זו מיומנות נרכשת.
זאת התנהגות.
או ש... כן, התנהגות. Okay. או שאתה רוכש אותה, או שאתה לא רוכש אותה. למשל, כשיונג עשה את החלוקה בין אינטרוברטים לאקסטרוברטים,
כן.
המוחצנים והמופנמים, אז כאן עוזרים לנו חזל בצורה המדהימה, כשהם אומרים, היהפוך כושי אורו ונמר חבובורותיו. כן? כושי לא יהפוך להיות לבן, ונמר לא יהפוך להיות חמור. כלומר, אם אתה אינטרוברט, אתה תהיה פחות אינטרובר.
זאת אומרת, אפשר לזוז על סקאלה מסוימת.
על סקאלה, בדיוק. על סקאלה אתה יכול לזוז, אבל לא יקרה מצב כזה שאדם המוחצן יהפוך להיות מופנם, או אדם המופנם יהפוך להיות מוחצן ב-180 מעלות. זה לא קורה לנו, זה הבזלת, כן? ולכן, כשעובדים עם זוגות, זה נורא חשוב ללמוד לקבל את האדם על משהו ועל משהו לא. כן? אז זו הבחנה מאוד חשובה לגבי תכונות. למשל, נושא של סף, מה שנקרא, אנרגיה. למשל, אדם שיש לו שהוא מהיר, אנחנו עושים את זה בחלוקה, כשעובדים על המצבי לחת, יש טיפוסי A וטיפוסי B. טיפוסי A הם טיפוסים שהם בדרך כלל לחוצים מהר, פרפקטוניסטים, מדברים מהם, אוכלים מהר, הם בולעים את האוכל שלהם, הם רצים. כן? זה בחלוקת סגנונות תקשורת, הם הטיפוסים המקדמים. טיפוס מקדם. לא, מה, תיקח טיפוס שהוא מנתח. כן, שהכל אצלו, סגנון זה, טיפוס בי קוראים לזה. הוא אוכל שעתיים, הוא עד שהוא זז, עד שהוא מניע את עצמו. ואתה יכול לראות את זה כשהם קמים בבוקר. הטיפוס הזה, שלוש אחרי זה, הוא טס. הטיפוס הזה שלא תעיז להעיר אותו ולדבר אליו בבוקר, כמובן.
שיעשה ספורט, שיקום יעשה ספורט, ייכנס לקצב.
אז יש לנו דברים מאוד בסיסיים.
אז אתה אומר למשל שמופנמים ומוחצנים, זה בעצם תכונת דיבה, ואפשר רק להזיז אותה על קצה מסוימת. אספקט אחר שמעניין אותי, כי יש לנו יום כזה על אושר בנבחרת, אתה יודע, ואחד, יש כמה גישות כמובן לאושר, אבל אחת הגישות זה הגישה הזאת שאומרת שיש אנשים עם מערכת אושר הגמומית, מה שנקרא, ויש אנשים עם מערכת אושר יותר גבוהה, ואתה יכול לראות את זה, למשל, בילדים באותו בית, או גם על עצמך. יש אנשים, אתה יודע, יש אנשים כל הזמן מרליזים ושמחים.
כן.
כל דבר הם שמחים, ויש אנשים, אתה יודע, שביום שהבן אדם יפגוש את האח העובד שלו ראה 30 שנה, והוא יזכה בלוטו, תגיד, איך היה היום? שחומר אחד שמו היה בסדר.
היה לא רע.
היה בסדר. זה ואפשר לזוז רק בתוך המסגרת, זה נכון הדבר הזה?
כן, כן, זה נכון.
זה מטורף.
זה תמיד מצחיק אותי.
אז מה, אם הגרלנו מערכת אושר הגמומית, כאילו... זה מטורף, כן. כי אני תמיד אומר, הכל אפשר לשנות, הכל אפשר לשנות,
אבל... אז לא הכל אפשר לשנות.
אפשר, לא הכל זאת אומרת, אפשר להזיז את זה על סקאלה מסוימת.
אפשר להזיז לסקאלה, לא הכל אפשר לשנות, אפשר להזיז הרבה. אתה יודע, אני מוכן להסתפק בהרבה. כן. הרבה הזה הוא הרבה מאוד.
כי אושר זה התקדמות, כן, השינוי כלפי עצמנו, נכון, זה כבר נכון, מאוד נכון. מורגש, נכון. זה לא משהו תיאורטי, זה כלפי עצמנו.
אתה משנה, מצליח לשנות את האמונות שלך מול עצמך, ואתה מצליח לשנות את תפיסת העולם שלך מול עצמך ומול העולם, אז זה אחד המדדים, למשל, באינטליגנציה רגשית, שעשה רובן ברון, שעשה את השאלון שלו יחד עם דניאל גולמן, מדד תפיסת האופטימיות לעומת תפיסת הפסימיות. אז דברים כאלה יכולים עוד פעם להשתנות, אבל לא... זה לא הסקאלה של 180 מעלות, כן? לכן
הביטוי... דבר שמטריף אותי שהפסיכולוגיה אומרת, ופה אני, אתה יודע, מהניסיון שלי, אני טוען שאפשר לשנות את זה, וכבר אני חושב ששיניתי את זה אצל מאות אלפי אנשים. בפסיכולוגיה הם קוראים לזה מיקוד שליטה פנימי, מיקוד שליטה חיצוני, ואני קורא לזה הסיפור הפנימי של האם אני יוצר או האם אני קורבן.
כי... לא, זה בעיניי ניתן לשינוי
נכון,
בגדול ובענק.
כי אנחנו רואים שאנחנו עוזרים ככה לשנות הרבה אנשים,
ברור.
בגלל הסיפור הפנימי, בגלל ההבנה איך העולם עובד, ברור. כי בפסיכולוגיה כל, הם קוראים לזה שמיקוד פנימי, שיטה פנימי חיצוני, נכון. וכאילו זה לא ניתן לשינוי,
לא,
זה
לא,
ממש
לא.
קורבני.
אז זה לא מדויק.
אז זה לא,
זה
אוקיי.
לא מדויק.
עכשיו אני רגוע.
זה לא מדויק, זה לא ניתן לשינוי, זה באמת מעבר... זה סיפור הנרטיב. איזה נרטיב אתה מספר לעצמך? איזה סיפור אתה מספר לעצמך?
בדיוק.
האם אתה בא מתפיסת עולם קורבני, תאכלו לי, שתו לי, עשו לי?
או של מנהיג, אני יוצר תחת התנאים.
או שאני בא ואני בונה את הסמכות הפנימית שלי ואומר, אני יכול. זה באמת כאן הדבר היפה, למשל, מה שעשו ב-NLP, בקטע של תוכנת השינוי שפה. כשאני יכול לבוא, לא להגיד אני לא יכול, כשאני עובדים עם ילדים, לא להגיד אני לא יכול. להגיד קשה לי. זה לא אותו דבר.
נכון.
כי ברגע שאתה אומר אני לא יכול, אז אתה מכניס את עצמך למוד של אני לא יכול.
כן, שפה.
כמו שאתה אומר, קשה לי, שינוי שפה, כמו שאמרנו
זה...
מחשבה, אז מחשבה זה דיבור עם עצמי ללא קול.
אפשר להגיד אני עדיין לא יכול, זה גם
כן?
משהו.
כן, עדיין לא יכול, בדיוק. כשאני חושב, אני בעצם מדבר על עצמי.
כן.
אבל ללא קול. אז ברגע שאני משנה את שפת הדיבור, אני גם משנה את שפת החשיבה. זה בפירוש ככה, וזה ניתן לשינוי בענק.
תגיד, רוב השינויים, המחקרים מראים, אני מניח, שרוב השינויים לא מצליחים. יש איזה אחוז שאפשר להגיד, ולמה, בעצם, מה הם חסמי השינוי? למה רוב, אני מניח רגע, אתה תגיד אם זה נכון, למה רוב השינויים, כי אתה יודע, כולם רוצים להשתנות, רק זה אחד הבעיות שכולם רוצים להשתנות, או כולם, לא, סליחה, לא כולם רוצים להשתנות, כולם רוצים שהעולם שלהם ישתנה, אבל לא בא להם להשתנות.
כן, אבל אם כבר זזים. שהעולם ישתנה, רק לא הם.
כן, אבל אם כבר זזים, אנשים או ארגונים, אולי אחר כך תעשה גם את ההבחנה, אם יש הבדל בכלל בין שינוי ארגוני או שינוי של אנשים, שזה מעניין, אבל באמת, מה, יש איזה נתון לגבי אחוז השינויים ו... שמצליחים, ומה החסמים המרכזיים?
כמו ששאלת אותי, אז אמרתי לך שאחוז השינוי היזום הוא די קטן. רוב האנשים עושים שינויים כפויים, כשאין להם ברירה, מה שנקרא, הם לא עושים 1, 2, 3, קופצים מהמקפצה, אלא כבר דחפו אותם מאחורה.
כן.
והם עכשיו בתוך המים, הם צריכים לפרפר כדי להתנצל.
דימוי יפה, דימוי יפה.
כן, הם לא עומדים למקפצה ואומר, יאללה, אני קופץ. מישהו בא ונתן להם דחיפה, ואז הם כבר בתוך המים. כן. אז בנושא הזה של השינוי, למה השינוי הכפוי הוא ככה? מכיוון שהחסם הכי גדול של שינוי זה פחד. הפחד הגדול מה יקרה מאי הוודאות, כי אחד הדברים הכי חשובים בכל שינוי זה לקחת סיכון. אתה חייב לייצר פלירט עם אי הוודאות. אם אתה ואני לא מוכנים לייצר פלירט עם אי הוודאות, אז אנחנו נשארים באותו מקום. ופה זו שאלה של דימוי ובשלות ונכונות, לייצר את הפלירט הזה עם יוודאות, לקחת את הסיכון הזה, כי לא משנה איזה שינוי, נניח אני רוצה, אבל המחשבה שאומרת, מה יהיה? ואם זה לא, רוב אנשים, ואם זה לא
יבוא, ואם זה לא יצליח,
ואם זה לא יצליח, ומה יקרה, אז אנשים אומרים, טוב, מוטב ציפור אחת מאשר שתיים על העץ, מה שנקרא. אז אני נשאר במקום שלי, ואז מפעיל את המנגנון הידוע שנקרא רציונליזציה, ומספר לעצמי את הסיפור, שזה ככה היה צריך לקרות, וזה לא יכול היה להיות אחרת. Mm-hmm. אנחנו אלופים בלספר לעצמי את הסיפורים האלה, כי באמת בשביל לעשות איזשהו שינוי, כדי שאני לא אחכה שידחפו אותי מהמקפצה, mm-hmm. אני צריך לעמוד על המקפצה ולהגיד, אני קופץ. Mm-hmm. אני קופץ, אני לוקח סיכון, אני לא יודע איך יהיה המים, אני לא יודע מה עומק המים, אני לא יודע איך אני אתרומם כשאני אצא, כן? אני יכול להגיד לך את זה בחוויה האישית שלי. Mm-hmm. כשבדרום אפריקה עשיתי פעם ראשונה קפיצת בנג'י של 240 מטר. Mm-hmm. שמע, אני איש שלוקח סיכונים.
240 מטר?
כן.
איך אנחנו עם השעון? כן. אנחנו עושים פה איזה שעון?
כן. מטורף, מטורף. אני איש שלוקח סיכונים. לעמוד מול הדבר הזה ולהיות קשור לחבל, אני רוצה להגיד לך שאני עשיתי פיפי במכנסיים. לקחת סיכונים, אתה תלוי על חבל. ואתה אבל אז אני אומר לעצמי, אין, אני חייב, מה המוטיבציה? כמו הנינג'ה הזה, אני חייב להוכיח. אני חייב להוכיח, אני חייב להוכיח שאני יכול, אני חייב להוכיח שאני עומד בזה. ואז עשיתי את הקפיצה. אבל אם לא היה לי את המוטיבציה הזאת להוכיח, סיכום שלא הייתי עושה את זה.
אז זה בשיח שלך עם עצמך, כן?
בשיח שלי עם עצמי.
שדרך אגב, יש, הרי אנחנו מדברים על נוגדני הפחד, נוגדני הפחד אחד זה ידע, נגיד אני לא יודע אם אני... שכיר שרוצה לפתוח עסק, אני אצליח, לא אצליח. אז אם יהיה לנו ידע, אז זה יקטין את הפחד. ועוד דבר זה סביבה. עם הסביבה שלו, אני זוכר את הצניחה הראשונה שלי בצבא. אתה מת מפחד, אני הייתי מת מפחד. ואחד הדברים שאתה רואה זה שכולם עושים את זה, אז אתה אומר, טוב, אם הוא עושה את זה והוא עושה את זה, והוא טוב, גם אני אעשה את זה.
ואיך זה קורה בצניחה השנייה, לא בראשונה.
השנייה יותר מפחידה.
כן, כי בראשונה אתה לא יודע למה אתה נכון. בשנייה אתה כבר יודע.
נכון.
ואז אם אין מישהו מאחורה...
האמת היא השנייה יותר מפחידה,
זה נכון. ברור שהשנייה יותר מפחידה, כי אתה כבר יודע, עשית את זה. ואז אתה עומד ככה ואומר לך, יאללה, תתקדם, 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 תתקדם.
בדיוק. אז דרך אגב, דיברנו על זה דרך אגב, חסם אחד, סליחה. נוגדני פחד אחד זה ידע, השני זה הסביבה עם אנשים שעושים את זה או לא, ובאמת נוגדן אחר זה פעולה, פשוט לעשות פעולות, ובצניחה, אם אתה רואה, אני צריך לנהן, זה לעשות את זה ראשון, תגמור עם זה, וגם בחיים, ככל שאתה עושה יותר פעולות, יותר פעולות, אז
ברור, כי הפעולות,
בעצם הפחד מתפוגג.
ברור, כי הפעולות נותנות לך מה שנקרא משוב מהסביבה. אם עשית וקפצת ונשארת בחיים, אתה אומר, וואלה, עברתי את זה, אני עכשיו לא צריך לעשות אותו.
ואז המוח עכשיו אומר, ואם לא, ואם לא,
אז הפעולות הן נכונות.
תגיד, זה המוח? הרי המוח שלנו לא נועד בשביל שנהיה מאושרים, הוא גם לא נועד בשביל שנעשה שינויים, הוא נועד בשביל שנשרוד, והוא כל הזמן שומר עלינו. מה אומרים למוח באמת? זה קורה באמת לפני התחלת השינוי וגם בהתחלה. המוח כל הזמן מחפש לך אינדיקציות, הנה זה לא יצליח, הנה זה, מה אומרים? איך מדברים עם המוח?
אז גם שאמרת, סליחה שאני הולך לקלקל לך קצת את התיאוריה, זה לא מדויק שהמוח עסוק רק בלשרוד. יש חלקים במוח שעסוקים בלשרוד, כמו בלוטת האמיגדלה.
אוקיי.
אבל אותת האמיגדלה היא עסוקה בלשרוד. אוקיי. היא ישר מופעלת באותו רגע שאתה ואני מרגישים מאוימים. Mm-hmm. אבל כשמסתכלים על כל המוח כולו, המוח בהחלט מתוכנת גם להסתכלות, הרי מה זה אופטימיות? זה בסופו של חשיבה, חשיבה היא בתוך המוח, היא לא נמצא בשום מקום אחר.
הסקפטים שואלים, סקפטים, נו, מה זה באמת אופטימיות? יש כאנשים שאין להם אופטימיות.
כן, כן, כן. אבל זה הכל בתוך המוח, המוח יכול להיות...
איך זה באמת? מה ההבדל? אני עכשיו, כשקטעים כאלה, אתה יודע, עשינו שינוי עסקי מאוד גדול, ויש לנו שותפים, ואתה יודע, אני רואה, יש אנשים באמת, ברגע שהם שמים תוכנית עבודה, מבחינתם זה כבר בוצע, הם מאוד אופטימיים, ויש אנשים שכל מה, מה ההבדל בין, איך, מה זה הקטע הזה של פסימי, אופטימי? איפה זה נמצא? הפסימי יהפוך להיות אופטימי או יותר מחושב?
אז אני אומר עוד פעם, זה, אתה יודע...
כי זה קשה להיות לא אופטימי.
אין את השינויים האלה במאה אחוז. מי שגדל על בסיס של פסימיות, שכל הזמן, דרך אגב, סביבה מגדלת. אם סביבה מגדלת, אמר, עזוב, זה לא יעזוב, הוא ראה את ההורים שלו, כל הזמן זה לא יעזור עם התנועה הזאת, זה לא ילך, זה לא ילך, זה לא ילך, עזוב, חבל לנסות, אז הוא גדל עם העניין הזה. ומי שגדל עם הרעיון שילך, עוד פעם, לוקח את הנינג'ה, אתה לוקח את החבר'ה הצעירים האלה, תסתכל עליהם, תראה איזה הורים יש להם, איך הם כל הזמן דוחפים אותם, וגם אם הם נופלים למים, אתה אלוף, אתה אלוף, אתה אלוף, אתה אלוף. זה סביבה...
שבאמת ש... מאחורי הם... כל האלופים אנחנו רואים בעולם, האלופים הגדולים, זה חוק 10,000 פלוס,
ממש.
היה שם תמיד איזה הורה.
ממש.
כמו החיות וויליאמס, כמו החיות פולגר בשחמט.
קרליבך.
כמו...
כל ילד צריך מבוגר אחד
טייגר וודס, נכון, נכון.
זה ממש זה. כי ברגע אתה יכול לראות אנשים שנניח אתה סיפרת שבית ספר לא היה קטע שלך, אבל מספיק שהיה דמות אחת בבית ספר. וזה בכלל לא חייב להיות המורה. נכון. זה יכול להיות השרת, זה יכול להיות המזכירה.
נכון.
שהיא ז היא נתנה לך את התחושה שאתה שווה. וברגע שיש דמות אחת שמלווה אותך ונותנת לך תחושה שאתה ראוי ואתה שווה, זה מאוד משמעותי.
שזה מאוד חשוב. כל מי שצופה בנו, שומע עכשיו, אני אומר לכם, ההורים, זה התפקיד הכי חשוב שהיה ויהיה לכם בחיים. כל אחד מכם, לא רק הורים, קחו איזה ילד של חברים שלכם ותאמינו בו, ועשיתם דבר ענק. ואני גם אומר לאנשים, אתה יודע, הרב קרליבך אמר ש... כל ילד צריך איזה מבוגר אחד שיאמין בו, ואני אומר לאנשים, גם אתם כל אחד צריך איזה מבוגר אחד שיאמין בו, ואם אין לכם אז אתם, תהיו המבוגר הזה, ותהיו זה עבור ילדים אחרים. זה כל כך חשוב, אנשים לא מבינים מה שאמרת, כמה זה קריטי, זה יותר חשוב מתארים, זה יותר חשוב מהכל, באמת, שיש איזה מבוגר אחד שתומך בך, שמאמין בך, שמחזק אותך.
ויודע להגדיר לך, אל תגיד כישלון, לא נכשלת.
נכון.
לא נכשלת, כן? כי אם אדם קיבל ציון 40, זה לא כישלון להצלחה. אם כל החיים שלו קיבל 0, זה הצלחה גדולה מאוד. ואם כל החיים שלו קיבל 90, אז אולי זה חוויה של כישלון. כישלון והצלחה זה לא עובדה, כישלון והצלחה זה פרשנות.
זה אינדיקציה, זה פרשנות, נכון.
זה פרשנות.
לי, אני יכול לשתף אותך שלי הייתה בעיה עם זה רצינית, היה לי פחד כישלון מטורף, פרפקציוניסט, אתה יודע, מצליח, ממש משתתק מול זה. הטרמינולוגיה שהמצאתי לעצמי, אחר כך זה עבר לי לקודם לצח, אבל הטרמינולוגיה שהמצאתי לעצמי אחרי הרבה מאוד שנים, זה בשיח עם עצמי, הייתי אומר, זה סך הכל קבלת תוצאה לא רצויה. עכשיו בוא נראה מה התוצאה שקיבלנו, מה הפעולות שעשינו, בוא נשאר את הפעולות.
והמשך,
לא לוקח את זה לזהות שלי.
לגמרי, והמשך, אין הזדמנות ללמידה. אין הזדמנות ללמידה.
נכון.
זה קבלת תוצאה לא רצויה, והזדמנות אדירה שקיבלת ללמידה.
בדיוק, לפחות קיבלנו את השיעור, ומי שמפספס את השיעור זה כישלון.
כן. מי שמפספס את השיעור, מפספס כי הוא לא בשל. אני לא קורא לזה כישלון. מי שמפספס את השיעור...
אז איך קוראים לזה באמת? מה הטרמינולוגיה שאדם יכול לעשות לעצמו? אני עושה לעצמי, אוקיי, זו תוצאה לא רצויה. בוא נשנה את התוצאה.
כן, אבל כאן אנחנו חוזרים לשאלה של בשלות. כאן אנחנו חוזרים לשאלה של בשלות. אני יכול להגיד לעצמי, אבל אם אני לא בשל באמת, לקחת את הסיכון שצריך בזה, למשל, ללמוד, להשקיע במקום שעתיים, 8 שעות, לא ללכת לסרט, אני מדבר על ילדים. אם אני לא בשל עדיין, ואני עדיין עסוק בסיפוקים מיידיים, אז למרות שאני יודע שאני צריך, אני לא אעשה את זה.
שזה אמרת סיפוקים ידיים, כן. זה אחד הניסויים המפורסמים בעולם, ניסוי המרשמלו.
ניסוי המרשמלו.
זה באמת אני חושב, אתה יודע מה, אני חושב שאצלי, אתה מבין, אומר, אנשים אומר, לאן הגעת ואיך הגעת, אתה אומר, לא גאון ולא שום דבר מיוחד. אני חושב שאצלי זה הדבר הכי משפיע. המוכנות הזאת לדחות סיפוקים ולשלם מחיר. זה באמת כל כך משנה, הניסוי המפורסם, כמובן שאצל ילדים, מי מנבא הצלחה בילדים, ניסוי המרשמלו. זה אמיתי הדבר הזה?
זה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי. ויכולים, רואים את זה לאורך שנים. אתה יכול לראות אנשים שלא יכלו לעמוד בתחיית הסיפוק, וקיבלו, לקחו את המרשמלו האחד, אתם רואים אותם שגם כשהם גדלים, הם לא יכולים לדחות סיפוקים.
כלומר, לפרש למי שצופה בנו, אחד הדברים הכי מנבאי הצלחה אצל ילדים, אם הם הצליחו בתור מבוגרים, זה היכולת שלהם לדחות סיפוקים ולעבוד עכשיו בשביל האחר כך, כלומר, לשלם מחיר.
להפעיל את מה שקראת, מיקוד שליטה פנימי.
כן.
זה להפעיל מיקוד שליטה פנימי. זה יכול לדבר על עצמי ולהגיד, אוקיי, שווה לי לחכות, כי אני הולך לעשות משהו הרבה יותר גדול. היכולת הזאת, אם נשתגל בשפה פסיכולוגית לגמרי, זה להפעיל כוחות אגו על האיד.
שמה זה אומר?
כשפרויד דיבר על החלוקה בשלבי האישיות, הוא דיבר על סופר אגו, אגו ואיד. האיד זה הדחף שעסוק בסיפוקים מיידיים, שילד אין לו את הכוחות האחרים, אז הוא חייב שמיד לקבל סיפוק מיידי, אחרת הוא צורח בו. וכוחות האגו זה אותו כוח של היגיון, של חשיבה, שיכול לבוא ולהגיד, אוקיי, תתאפק, תתאפק, תתאפק. והסופר אגו זה כמובן ערכים ומוסר. כאשר כוחות האגו הם חזקים, אז מיקוד השליטה הפנימי יכול להיות. וזה התפקיד הכי גדול שלו.
אולי מילה על האגו, זה מאוד מעניין. בקבלה למשל, בדורת הקבלה, קוראים לאגו אפילו ממש, הם קוראים לו היריב, במקומות מסוימים אפילו קוראים לו השטן. זה...
כי אנשים עוד...
מה זה, תסביר רגע לילד בן שבע, מה זה אגו, ולמה הוא, האם האגו באמת מכשיל אותנו?
לא, אבל יש פה עוד פעם, בלבול. אגו, זה בימים המילה היוונית אני. אגו ביוונית זה אני.
אוקיי.
אבל יש אגו בריא, ויש אגו לא בריא. אגו בריא זה דימוי וערך עצמי גבוה. אגו בריא זה דאגה לצרכים שלי. אגו בריא זה נאמנות לעצמי, זה אגו בריא.
כלומר, גם דימוי עצמי זה קשה לאגו.
זה אגו בריא, קוראו לזה אגו בריא.
אוקיי.
אסרטיביות זה אגו בריא.
אוקיי.
אני דואג לצרכים שלי בלי לדרוס אותך.
אוקיי.
יש אגו שלילי. אגו שלילי זה מצב שבא כתוצאה מריק. אני מפצה את עצמי על תחושת נחיתות, ואז אני, מה שאומר, כאילו משדר שאני, מה שנקרא, מתולך בתחושת אני ואפסיון. זה אגו שלילי.
או, הזכרת פה כמה דברים מעניינים, אני רוצה להיכנס אליהם רגע. אתה אומר שאגו בריא זה בעצם דימוי עצמי בריא וחזק, ואגו שלילי זה...
זה הפיצוי. אדלר דיבר על זה הרבה מאוד.
זה רגשי נחיתות אפילו.
בדיוק מה שאדלר אמר, רגשי נחיתות עם תחושת פיצוי וצורך לבשליטה.
אז אני רוצה לדבר על שני מושגים רגע מאוד חשובים. הכי חשוב אני חושב זה דימוי עצמי. אני חושב, אם היינו רוצים להצביע על משהו אחד שישפיע על... כל מי שאנחנו, מי שנהיה, איך נרגיש, איך נקום בבוקר, איך נסתובב בעולם, מה נשיג.
זה.
אני חושב שתוצאות של בן אדם אף פעם לא יעלו מעל הדימוי העצמי שלו. אז אולי כמה מילים על בעצם, אני יודע שדימוי עצמי זה אוסף המחשבות והרגשות שאנחנו מחזיקים לגבי עצמנו. אז אולי זה הסבר על כמה זה חשוב, ואיך בעצם אפשר להרים באופן בריא את הדימוי העצמי שלנו.
אז זה תהליך התפתחותי. כי בהתחלה כשאנחנו ילדים, אין לנו point of reference של עצמנו. ה-point of reference, הנקודת האחיזה שלנו, זה רק ההורים שלנו. כן, אנחנו, ההמשך של ההורים שלנו, אין לנו נפרדות ועצמיות. אז מה שההורים שלי אמרו עליי, ככה אני תופס את עצמי.
ושוב הורים, תבינו כמה זה חשוב.
אם ההורים שלי כל הזמן אמרו לי, איזה נסיך אתה, ואיזה מדהים אתה, ואיזה, וכל הזמן הודדו אותי.
מסי קטן.
כן, בדיוק, מסי קטן. לעומת ההורים שאמרו, נו מה, ככה, ככה בונים, ככה בונים, ככה עושים, בוא נראה לך איך בונים. ואז הילד מרגיש כזה קטן. בהמשך, הייצוג של ההורים נכנס לתוכנו. ואז אם אני מצליח על ידי פעולות להוכיח לעצמי, כן, להוכיח לעצמי שאני יכול ומסוגל, אז הדימוי העצמי כבר לא תלוי בהורים. אז אני כבר יכול לעשות את הנפרדות ועצמי להגיד, למרות מה שאמרו עליי, הנה הוכחתי שאני יכול.
זאת אומרת, אפשר להגיד שזה תלוי, בעצם אנחנו מקבלים שני אינדיקציות. אחד זה מה אני חושב על עצמי, ומה אני חושב על עצמי, גם בתור מבוגר, ניזון בעצם האינדיקציות. כלומר, התוצאות שאני מקבל מהעולם.
מה אנשים אומרים לי, מה אני תופס שאנשים אומרים לי.
וגם מה אני מצליח להשיג.
ומה אני מצליח להשיג.
אין כמו הצלחות כדי לייצר דימוי עצמי בריא.
חד משמעית.
ולכן כדאי מאוד להתמקד בהצלחות, הרבה הצלחות.
חד משמעית.
ומה זה רגשי נחיתות? מאיפה ולמה הם נגרמים?
הרגשי נחיתות...
ואיך אפשר, איך אפשר... זה שווה לכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, אני יושב עם כל כך הרבה אנשים שהם פיק פרפורמרס, אתה יודע, באים אליי אנשים שהם בטופ של הספורט, של הפוליטיקה, של הבידור, של העסקים, של ה... יש אנשים, לא יאמינו לאיזה אנשים יש רגשי נחיתות. אנשים שאובייקטיבית הם כל כך מצליחים, יש להם כל כך הרבה אינדיקציות, ועדיין הדבר הזה יושב שם, maybe I'm not good enough, הפחדים האלה שמגיעים אחר כך לפחד במה או דברים כאלה. למה זה?
כי בתוך תוכנו, אצל כולנו, יש ילד קטן, פנימי, שמדבר. ההבדל בינך וביני ובין הילדים זה אורך הרגליים.
זה מה?
ההבדל בין מבוגר לילד זה אורך הרגליים.
מעניין.
אם הילד הפנימי שלנו נשאר חי ומדבר את מה שהוא זוכר משם, אז לא משנה מה התוצאות הסביבתיות, הילד הפנימי יש לו מסרטה אחרת. יש לנו עכשיו מצלמות שמצלמות אותנו, נכון? יש לך שתי מצלמות.
כן.
תדמיין שבאדם אחד יש מצלמה שמראה את המציאות, אבל יש מצלמה שמראה את הילד הקטן שמרגיש לא שווה. ואז יש שתי מצלמות. ברגע שהמצלמה של הילד הפנימי יותר חזקה מהמצלמה החיצונית, אז האדם לא מאמין למצלמה החיצונית.
שזה מטורף.
הוא לא מאמין לה.
אני אומר לך, אני רואה כל כך הרבה פעמים את המקרים האלה, במיוחד עם אנשים מאוד מפורסמים, שהם מאוד חזקים. מניסיון שזה ניתן לשינוי, אבל זה...
כאן ניתן לשינוי בעיניי, ואולי אתה לא תסכים איתי רק על ידי טיפול. אני יכול לספר סיפור?
כן, בטח.
ספר סיפור שזה...
תשימו לנו רק שעון, שנראה איך אנחנו בזמן, או תכתבו לי את השעה מדי פעם.
זה סיפור קלאסי, דרך אגב. הגיע אליי לאחת הסדנאות שלי, טייקון, טייקון כלכלה. טייקון כלכלה מאוד מפורסם, מאוד במדינה, שכולם ראו אותו, לא הבינו מה הוא עושה בסדנה הזאת, כאילו על מה אתה בכלל יכול לעבוד. ואז הוא סיפר שלפני כל ישיבת דירקטורים, הבחור בלחץ אימים, לא ישן, הולך לשירותים, ומה המשפט שלו? זה המדהים.
הם יותר חכמים ממני.
לא, המשפט שלו, מתי הם יגלו את הבלוף?
כן.
זה המשפט.
כן.
מתי הם יגלו את
שזה
הבלוף?
שזה מדהים, שזה מדהים.
עכשיו, זה, אתה מבין ששום היגיון לא עובד פה. אם אתה, אדוני, גמרת MBA בהצטיינות, אתה לא הלכת אפילו לטקס לקחת תעודה, אתה שטייקון כלכלי, יש לך חברות מפה על מחתיים, ואתה אומר לעצמך, מתי הם יגלו את הבלוף? ואז כשעושים עבודת גשטלט, וחוזרים חזרה, ואז מסתבר דבר מאוד מעניין. חזרתי איתו להיסטוריה. חזרתי איתו להיסטוריה. ואז מסתבר שבגיל 4, הוא היה בן 4,
כן.
וזה מספיק אירוע אחד בשביל לחרות את זה. אבא, זה היה תקופה, אתה זוכר שהיה לנו, בתקופה שלך ושלי היו אבני פלא. אתה זוכר שהיה אבני פלא בונה?
כן, כן.
בתקופה שלו היה לגו. אבא שלו הביא לו לגו. ואז הוא נתן לו לשחק עם הלגו, והוא בהתלהבות גדולה מאוד, בנה מגדל. אבל הוא לא בגלל מגדל כמו מה שנקרא בונים רגיל. הוא בא מגדל יצירתי. בא לאבא שלו בהתלהבות, אמר, אבא, תראה איזה מגדל עשיתי. מה התגובה של אבא? ככה לא בונים מגדל. בוא אני אראה לך איך בונים מגדל.
לאמן.
באותו רגע, הוא אומר, אני נשבעתי לעצמי, שמה שנגע, אני לא מראה לאבא שלי יותר שום דבר, I'm not good enough, אני לא שווה. והתמונה הזאת נחרטה לו בתוך הנשמה, ולא משנה כמה הבן אדם הצליח והצליח והצליח, אני לא יודע לבנות מגדל.
יש לי צמרמורת שאתה אומר את זה, כי ממש זה מזכיר לי שני מקרים, אחד של מיליארדר שאימנתי אותו, ואחד של כוכב רוק, שהוא אומר שיש לו פחד, אני אומר, תגיד, אתה צוחק עליי, ואז אתה מתחיל לחפור, אתה רואה? ולך אגב, אחד הדברים שגיליתי, שאחד הפחדים הכי משותפים לאנשים מעל הממוצע, בדיפ דאון, בלמעלה זה יוצא פחד מכישלון וכל מיני דברים כאלה, אבל בלמטה זה בסוף הדבר המטורף הזה של maybe, I'm not good enough, ועוד שנייה הם יגלו את זה, וכל כך קשה להחזיק שנים את ה...
אבל שם צריך לעשות חוויה מתקנת. כי מה שעשיתי איתו, החזרתי אותו חזרה לגיל 4, והבאנו לו לגו.
מדהים.
ובנינו מגדל.
מדהים.
והוא בחר מישהו שיהיה אבא, אבא המיטיב.
זה אני מת על הדבר הזה.
ואז אבא המיטיב, זה אמרתי לך, כשתבוא לי מונגסטל, ואז אבא המיטיב אמר, איזה יופי!
מדהים.
עכשיו, מה הדבר המדהים? שהעונה השמאלית יודעת שזה סימולציה, שזה לא אמיתי. כי היא אחראית על היגיון.
ולתת מונה NFD.
אבל בעונה הימנית, זה העונה היצירתית, זה לא משנה. ההווה והעבר מבולבלים.
זה מרגש.
וזה הייתה חוויה כזאת, ואז הוא כתב לנו בסוף הסדנה, אני רוצה להגיד תודה, הייתה לי ישיבת דירקטורים, ישנתי טוב, הגעתי לסדנה, והרגשתי שאני במיטבי.
איזה כיף. זה מדהים. אחד הדברים שאני אוהב גם שאנחנו עושים... יש דברים שאתה עושה אחד על אחד, יש דברים שאתה עושה לקהל גדול, אבל אחד הדברים שאפשר לעשות בקהל גדול, זה התרגיל הזה ב-NLP, שחוזרים אחורה על קו הזמן.
בטח, הטיימליין.
ואז אתה פוגש, אתה חוזר וחוזר וחוזר, ואז אתה פוגש את הילד, אתה פוגש אותך, בן 10, בן 7, ואתה אומר לה, בסוף התרגיל, אני אומר לאנשים, ואתה ניגש, אתה מחבק אותו, ותגיד לו משהו. תן לו מסר, ותמיד מה אנשים אומרים, זה תמיד אותו דבר, זה מדהים, הנה, אני מתרגש גם עכשיו. זה תמיד אותו דבר, אנשים אומרים, אני מחבק אותו, ואני אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, זה יסתדר, זה יהיה בסדר, וזה מדהים, וכל פעם, אצל רוב אנשים זה אותו דבר, אנשים אכלו כל כך הרבה קש בתור ילדים, וסתם, כי ההורים לא היה להם את הידע הנכון, ההורים רוצים לעזור, אבל הם דופקים על הדימוי העצמי של... זה מטורף. כל כך הרבה. אתה רואה את זה בטח כל הזמן.
כל הזמן.
כל כך הרבה אנשים סבלו, בלי קשר לתנאים החיצוניים שלהם. זה מטורף. ירון, קודם כל, אני מאוד נהנה מהשיחה. אני מקווה שהם כל הצופים והמאזינים שלנו. אני מאוד אוהב את השיחות שלנו. אני רואה, אני יודע שאתה ראית בחיים שלך, בניסיון המקצועי שלך, כל כך הרבה זוגות, ועזרת לו כל כך הרבה זוגות. אתה יכול להגיד מה הדבר שהוא הכי נפוץ? ממה? עם איזה טענה הכי הרבה אנשים מגיעים?
ברורה מאוד. קצר בתקשורת. תקשורת זה גורם מספר אחד לבעיות בבני זוג.
והיא נובעת.
הוא לא מבין אותי, אני לא מבינה אותו, הוא מדבר ככה, אני מדבר אחרת. הכל בסופו של דבר זה שאלה של פרשנויות.
שזה מטורף הרבה,
כל כך הרבה. מה שאנחנו מדברים כל הזמן, מחשבה, רגש, פעולה. כל הזמן, אנחנו כל הזמן בפרשנויות. אפרופו שרצית לשאול ה-CBT, כל התרפיה הקוגניטיבית התנהגותית.
אז תסבירו להם מה זה CBT לילד בן 7 ששומע אותנו עכשיו.
ה-CBT זה הפירוש של תרפיה קוגניטיבית התנהגות, שבא ובעצם אומרת שהרגשות שלנו הם לא עומדים בפני עצמם, אלא תמיד תוצאה של המחשבות שאנחנו חושבים. ויש לנו מחשבות שהן רציונליות ומחשבות לא רציונליות. למשל, מחשבה לא רציונלית, הוא עשה את זה בכוונה כדי לעשות לי רע. כן? מה קרה, כן? ואז בתרפיה, כשעושים טיפול CBT, אומרים, מאיפה הרעיון הזה? מאיפה הבאת הרעיון הזה? זה תמיד יושב על אמונה שיש לנו, כמו זה להחליף אמונות לא רציונליות ברציונליות, אמונות אוטומטיות באמונות מחשבות.
או להחליף סיפור פנימי.
להחליף סיפור פנימי. זה בדיוק, זה השש והתשע. השש והתשע. איך כל אחד רואה את הדברים האלה. וזה מה שקורה תמיד בבני זוג. כל אחד רואה את זה אחרת. כל אחד מסתכל על הפעולה אחרת. למשל, דוגמה משבוע שעבר, היא אומרת, למה לא ענית לי? כן? אמרתי, הסברתי לך, אני באמצע ישיבה. לא, יכולת לצאת מהישיבה ולהגיד לי. למה? כי התפיסת העולם, אני יותר, תפיסת העולם הבסיסית, אני יותר חשובה מהעבודה שלך.
כן, גם אנשים מתעקשים כל הזמן לשנות את בן הזוג שלהם.
כל הזמן.
לשנות אותו. בכל לשנות את עצמם.
בדוגמה שלי, תמיד שאני אומר את זה בדימוי, אני משתמש המון במטאפורות בטיפולים, אני בזלת, אתה גיר. חוץ מדבר אחד, שהצד השני אומר אותו דבר. גם אני מסלת ואתה גיר. אז כל אחד עסוק בלשנות אחד את השני, וכמובן יש רק ויכוחים ומריבות.
תגיד, אתה היית גם בנבחרת שלנו של קוד המנצח, ואתה עין מקצועית, זה לא כמו אנשים רגילים. ואתה ראית מה קורה שם, כל כך הרבה אנשים מצליחים לעשות מטמורפוזה, מה לדעתך הכי עוזר לזה?
יש לי תשובה מאוד ברורה לגבי זה, תמיכה קבוצתית. זה מאוד ברורה. אנשים קשה להם לעשות שינוי לבד. הדוגמה הכי פשוטה, אתה אוהב ספורט, לצורך העניין אני לא אוהב ספורט, אנחנו חברים.
וברגע שכולם עושים ספורט?
אני בא מהעבודה, מה יותר קל לי מאשר להסתובב במשלט ולראות טלוויזיה.
כן.
אתה מרים לי טלפון ואומר, אין דבר כזה. עוד רבע שעה אני למטה אצלך, בגנעלי התעמלות, אני מחכה לך. רק מהלא נעים אני אתלבש.
כן.
ואני אומר לה.
סביבה יותר חזקה מכוח רצון.
סביבה יותר חזקה מכוח, ברגע שיש שניים זה כבר קבוצה, ברגע שסביבה תומכת, ולכן כל הרעיון הנבחרת עובדת על תמיכה קבוצתית, אין מצב, זה גם עוזר לי ללכת עם הפחדים שלי, זה עולר לי ללכת, כי יש לי תמיד אותם אנשים אומרים, אין, אתה יכול. הרעיון ששותף מחויבות הוא דבר ענק.
כן.
הוא דבר ענק, הוא לא מוותר לך, הוא לא מוותר לך ולא מוותר עליך.
זה מה שאנחנו עושים בנבחרת, יש גם אותי, גם את המאמן, וגם שותף מחויבות וגם את הסביבה.
נכון.
אין דק, אתה לא יכול להתנגד לזה.
בגלל זה זובד, כי אם זה לא היה בנוי על זה, אז היית רואה אנשים שהיו מהנהנים בראש, ואומר, וואי, וואלה, לא חכם, וזה וזה, ואז תמיד היה אבל.
אבל, כן, כן אבל. כן אבל.
כי אבל זה לפסול את כל מה שהיה לפני זה.
תגיד, בעידן של רשתות חברתיות, אפשר בכלל... איך כאילו נמנעים מהסבל שההשוואה הזאת מייצרת? אתה יודע, שאתה ונינו ילדים, בסוף כולם מהקריות איפשהו, או כפר מכבי. שמה, נגיד, אבא שלך היה מתחרה לצורך העניין עם השכן. זאת אומרת, היית משווה את האבא לשכן ואת הזה. היום כל אחד מושווה לברד פיט או לכל ה... מה עשה הרשתות חברתיות האלה, ואיך מתגברים על הדבר הזה? שבן אדם קם בבוקר, השאר מזריק את זה, והפיד הלא נגמר הזה.
שמע, אין אפשרות להימנע מהשוואות. זה חלק מהבילדין שככה אנחנו קולטים את העולם. הדרך שבה המוח שלנו מתרגם אינפורמציה, זה דרך השוואות. יותר גבוה. יש גיל מסוים שכל החיים הם ככה. תזכר בילדים שלך כשהם היו בן 4, אז הם היו אומרים, אז אבא הוא הבן הכי גדול מכל הבנים, אז מי האמא הכי, מי הכי גדולה מכולם? ככה הם מדברים. כי הדרך היחידה לקלוט את, לאבד את האינפורמציה, זה דרך השוואות. אין מה להילחם עם השוואות. החוכמה בסיפור הזה, זה לדעת שזה קיים, זה לדעת, לקחת אחריות הזה קיים, ולעשות עם זה איזשהו קאנט, לעשות איזו עבודה נגד. כאילו, לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי, אני, מה שנקרא, לעשות איזושהי פעולה שנקראת, אני לא אהיה חכם כמו איינשטיין, אבל אני לא אהיה טיפש כמו זה, הבנתי, אני, יש תמיד יותר חכמים, יותר יפים ממני. כן? ולעשות, שימי לב, אני אומר לך משפט שעל זה נצטרך הרצאה שלמה ופגישה נוספת, ללמוד לקבל את עצמי כמו שאני, זה לא פשוט להגיד, תקבל את עצמך כמו שאני. שימי לב איך אני מתנסח. זה להסכים לעבור תהליך שלם של אבל על הפנטזיה, איך הייתי רוצה לראות את עצמי, לעומת איך אני.
שזה מדהים. שזה באמת נושא ל... שמע, הזמן עף לנו, אני מאוד נהניתי, היה ממש כיף. טיפ אחרון, אם היית צריך לבחור מכל הדברים, שאלה קשה, מכל הדברים שיש לפסיכולוגיה להציע, לשיטות הטיפול להשפיע, לא הספקנו לדבר עוד עד גלשטלט, ועל הרבה דברים אחרים שאתה מומחה בהם, טיפ לעם, טיפ לאנשים, טיפ לאנשים ברמה גבוהה שרואים אותנו. טיפ להצלחה ואושר בחיים.
הטיפ להצלחה ואושר בחיים זה קודם כל, אל תפסיקו לרגע להיות מודעים, לקרוא, ללמוד, לעסוק, כל הזמן לקרוא, כל הזמן לפתח הזדמנויות ללמידה על עצמנו, בגלל שאני לומד על עצמי, אני יכול לעשות. דבר שני, תמיד תהיו בתמיכה חברתית. תמיד תהיו ברשת תמיכה חברתית, כי דרך אנשים אחרים אפשר להתקדם הלאה.
מעולה, מדהים, היה כיף. תודה רבה, ירון.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שפיתם, ודיברת על סביבה. עוד מעט אני אקליט שורטקאסט מיוחד על סביבה, על איך בונים סביבה מנצחת. אז תודה, ונתראה בפרק הבא.